אנחנו מקבלים, נאמר, בברכה את פרופסור ישראל אומן, שהוא תלמיד חכם וקידש שם שמיים בקבלת פרס נובל, לא רק בעצם קבלת פרס נובל שתלמיד חכם, אומות העולם מכבדות אותו בפרס הזה, אלא גם בהליכותיו בזמן קבלת פרס הנובל, שכל העולם כולו ראה מה זה יהודי שמכבד שבת, שומר שבת. יש בזה קידוש השם גדול. אנחנו היום, אני לא רוצה כרגע להרבות בשבחו של כבודו, אבל ידוע שמו לא רק כאיש מדע דגול, שהעמיד תלמידים הרבה, ותורתו ומשנתו נלמדת בעולם, מביאה תועלת בוודאי ובוודאי בנושא שהוא עוסק בו, נושא המתמטיקה ונושאים נוספים, כן? אלא גם אני מוכרח לומר, והדבר הזה מאוד נצרח היום, העניין של אהבת ארץ ישראל והחיזוק, הקשר שלנו לארץ ישראל, שמכמעט מכל במה שפרופסור אומן מופיע, אנחנו שומעים דברים ברורים ובהירים בזכותנו על ארץ ישראל, וכמה צריך לחזק את המתיישבים בכל אתר ואתר, וכמה צריכים לחזק בכלל את אחיזתנו כאן בארץ ישראל, ואין לך זכות יותר גדולה מאשר זכותה של ארץ ישראל. ועל זה יבורך גם על הצד של קידוש השם, וגם על הצד של השקפת עולמו, אמונתו, שהוא מפיץ אותה בכל מקום ומקום. בבקשה.
תודה רבה, רב ויגון. אני שמח מאוד, וזה כבוד גדול בשבילי, להיות כאן ולתת שיעור במקום החשוב והקדוש הזה, מקום שמרביצים תורה לרבים, יהדות כל העולם, יהדות ישראל, עם ישראל, ארץ ישראל. וכמו זה כבוד גדול, ואני שמח מאוד להיות כאן. אם אפשר לכבות את האורות. מה? מכבים. הנה לפניכם דף גמרא, טוב, זה כתובות דף צ"ג עמוד א', היות וקצת קשה לראות את זה כאן, אז אנחנו נגדיל אני לא כל כך יודע אם רואים בסוף בית המדרש, אז מי שיש לו גמרא שיפתח בכתובות דף צ"ג עמוד א', יש לי גם כמה דפים כאן, אם מישהו רוצה, לא יודע אם זה יספיק, אבל מישהו יותר בסוף האולם יכול... יש לכולם דפים? בסדר, אוקיי, בסדר. הנה, מה, אחד? בבקשה. עוד? אגב, הרב פיגון, כמה זמן מוקצב לו?
שעה ורבע.
עד אחד ורבע. עד אחד ורבע. אוקיי, בסדר. אוקיי. אז בוא נראה מה אומרת המשנה כאן. מי שהיה נשוי שלוש נשים ומת, כתובתה של זו מנה ושל זו 200 ושל זו 300, ואין שם אלא מנה, חולקין בשווה. היו שם 200, של מנה נוטלת 50, של 200 ושל 300, שלושה של זהב. היו שם 300 של מנה נוטלת 50 ושל 200 מנה ושל 300 שישה של זהב. אז מדובר כאן על מישהו שהיו לו שלוש נשים והעיזבון שלו לא מספיק לחסות את הכתובות, זאת אומרת את מה שהוא חייב לשלם לאנשים, הוא מת. רש"י כאן מסביר על המקום שצריך להיות שהוא נשא את שלושת הנשים באותו יום, מפני שאחרת החוב הקודם הוא ראשון, והחוב הקודם מקבל את הכל, והאישה הראשונה היא מקבלת את כל כתובתה, ורק מה שנשאר לחובות הבאים אחרי זה. אז צריך להיות שהוא יתחתן עם כל שלושת אנשים באותו יום. והליצים אומרים כאן שאם הוא יתחתן עם שלוש נשים באותו יום, אין פלא שהוא מת. אוקיי, הוא מת, והמשנה מסתכלת על שלוש מקרים. המקרה הראשון הוא זאת אומרת, כתובה, היו שלוש נשים, כתובתן היה 100, 200, 300, ואם העיזבון הוא רק 100, אז חולקין בשווה, 33 ושליש כל אישה. אם העיזבון היה 200, אז חולקין 50, 75, 75, מפני ששלושה של זהב, דינר של זהב שווה ל-25 דינרי כסף, שלושה של זהב זה 75, ואם היו 300, אז מחלקים 50, 100, 150. העסק נראה ככה. זה התמונה שאתם רואים. אולי קצת... זה לא קל להבין את זה, כן? זאת אומרת, 33 ושליש חולקים בשווה, יש לזה היגיון, כן? כל עוד אם יש שם רק 100, אז אין הבדל אם יש לך כתובה של 200 או 300, כן? אין שם 200, יש רק 100. אז אפשר להגיד שכולם שווה. השורה האחרונה, היו שם 300, אז חולקים 50, 100, 150. זה מה שנקרא יחסי למאות, לפי מאות, כן? חלוקה לפי מאות, זה קוראים לזה היום פרופורציוני, וזה הדין הבסיסי, בדינים שלהם זה הדין הבסיסי של פשיטת רגל, זה מה שיש לנו כאן, יש לנו פשיטת רגל, וזה גם כן, יש לזה היגיון מסוים, כן? אז אפשר לפי מאות, אפשר שווה, כן? אבל זאת אומרת, פעם שווה ופעם פרופורציוני, תחליט מה אתה רוצה. אתה רוצה פרופורציוני, אתה רוצה מה שווה. והשורה האמצעית, 50, 75, 75, היא בכלל חידה, כן? מה זה אומר? זה לא פרופורציוני, זה לא שווה. ומה זה בכלל, כן? זה לא ברור. והכלל בכלל לא ברור, כן. אז זאת גמרא מאוד קשה. התוספות כאן אומרים ב... התוספות אומרים בכמה פעמים בזה אחר זה, אומרים בתוספות תימה הסליקת נפשך, אומר התוספות לא ידעתי עמי וכו', כן? הוא מתחיל את התוספות עם המילים לא ידעתי, והוא נשאר בשאלה. בתוספות דאמרה לה מדין ודברים הוא דסליקה, כן, בתוספות הזה דאמרה לה מדין ודברים הוא דסליקה. לא התפריש שפיר תאמה דהמילתא. כן, בתוספות וכותבת בעלת 300, לא ידע רבי מי כמה שמלן מתניתן. זאת אומרת, זה לא רק עבדכם הנאמן שרואה את הסוגיה הזאת כקשה, כן? התוספות מרביצים בשלושה דיבורים בזה אחר זה, מרביצים שהם אינם מבינים מה הולך כאן. אז זאת סוגיה קשה. בואו נסתכל על הריף. שוב פעם, אני אגדיל כאן את הריף. הרב מביא את המשנה שלנו, ואז בדיון שלו על המשנה הוא אומר, המתניתין וגמרא דילה, שקלה ותרו בהקמה איזל, ולא סלקה להון כל עיקר. המשנה הזאת והגמרא שלה, דנו בזה אלה שבאו לפניי, זכרונם לברכה, ולא יצאו מזה בכלל. לא יצאו מזה. זה אמרה מדהימה של הריף, כן, שאני לא יודע אם יש לה אח וריה בכל השס. והוא ממשיך לדון בסוגיה שלנו במשך שני עמודים שלמים, כן? יותר משני עמודים, יותר מדף שלם עבה בעריף, מה שבכמה השורות שיש בגמרה הזאת, וזה מאוד מאוד יוצא דופן. בדרך כלל הריף מתמצת, הוא לא מרחיב. אוקיי. זאת הבעיה, זאת הגמרא שאנחנו נדון עליה. אולי תשים כאן, אני חושב, כן. אבל כאן... אוקיי. קודם כל, אני צריך להגיד שזאת עבודה משותפת עם ידידי ושותפי במשך 40 שנים כבר בעבודה מדעית, פרופסור מיכאל משלר, פרופסור משלר, הוא עכשיו נמצא אגב בבית חולים, הוא סובל מאיזושהי אינפקציה קשה ש לא מצליח להיפטר ממנה, וצריך להתפלל לרפואה שלמה בשבילו, אני לא יודע מה שם האמא שלו. טוב. אנחנו הגענו הפתרון שאנחנו מציעים, בהסבר, הביאור שאנחנו מציעים לגמרא הזאת ולמשנה ולגמרא, היא הגיעה מתורת המשחקים. לא צריך לדעת אפילו מה זה תורת המשחקים בשביל להבין את המשמעות, את ה את הביאור של הסוגיה. אני כאן אנסה לפרש את הסוגיה, לתת את הפירוש, בלי אף פעם להזדקק למושגים מתורת המשחקים. אבל הפתרון הגיע אלינו מתורת המשחקים. זה בדיוק כמו ככה שאפשר להקשיב לרדיו, או לנהוג במכונית בלי שאנחנו נדע מה הם גלים אלקטרומגנטיים, או לדעת איך עובדת מנוע של בעירה פנימית, כן? אפשר לנהוג באוטו, אבל זה רק על ידי המדע שהצלחנו להגיע לדברים האלה, כן? אז זה אותו דבר כאן. הודות למדע אנחנו הצלחנו להגיע לפירוש שאני עומד להציע לכם, אבל לא צריך להבין מה זה. בכל אופן, אני אגיד רק שני מילים על תורת המשחקים. תורת המשחקים זה מדע שמתעסקים בו ביחסים בין אנושיים. יחסים בין גורמים שונים ששואפים למטרות שונות, יכולים להיות מנוגדות, יכולים להיות לאו דווקא מנוגדות, אבל כל אחד שואף למטרה שלו, ומה שכל אחד עושה משפיע על התוצאה בשביל כל אחד אחר. מה שכל שחקן, אנחנו קוראים לגורמים האלה שמעורבים במשחק, אנחנו קוראים להם שחקנים, ומה שכל אחד עושה משפיע על השני. מצבים כאלה, כמו כל מצבי חלוקה, הם באים תחת הכותרת של תורת המשחקים. אני לא אגיד יותר על זה, אבל רק רציתי להזכיר, בדיוק כמו שאני אומר שפרופסור משלר הוא שותף שלי בעבודה הזאת, אז אני צריך להודות גם לשותף השני, וזה תורת המשחקים, כן. אוקיי. דבר אחד שאופייני לתורת המשחקים, ואופייני גם כן להרבה תחומים אחרים בחיים, זה שהפתרונות הם לא יחידים. אפשר בתורת המשחקים מוצאים פתרונות שונים. זה לאו דווקא צריך ללכת בדרך אחד. אצלנו אנחנו כבר ראינו את זה. כשמדובר על חלוקת עיזבון, אז אפשר לחלק אותו שווה בשווה, או שאפשר לחלק אותו יחסית למעות, כן, יחסית לכתובות. כל אחד משני הדרכים האלה יש היגיון משלו, כן? יש היגיון פנימי משלו. איזה אחד יותר צודק, אנחנו לא יכולים להגיד מראש, כן? כל אחד, יש פתרון שלו. והדבר הזה נכון בהרבה תחומים של החיים. זה נכון במשפט, יש כוח, אני מקבל את הרמז. מה אפשר לעשות? יש לי קצת, מה קוראים לזה? יש לי נזלת. אוקיי. במשפט יש שיטות משפט שונות. בסטטיסטיקה אפשר, אם יש, נניח יש לך כיתה עם או יש לבן אדם הרבה ציונים, הוא הולך לבית ספר או לאוניברסיטה, מקבל הרבה ציונים, אפשר לסכם את הציונים האלה על ידי הממוצע, אבל אפשר גם לסכם את הציונים האלה על ידי חציון או על ידי הציון הכי שכיח. יש דרכים שונים לפעול בכל מיני תחומים של החיים. אפשר להזיז, שיטות בחירות יש שונות. אין אף שיטת בחירות שהיא יותר הגיונית, יותר מוסרית משיטת בחירות אחרת. כל אחד יש ההיגיון משלה, כל אחד יש היתרונות והחסרונות שלה. אז אסור לחפש פתרון יחיד. זאת אומרת, כשאנחנו באים לדון במשנה ובגמרה הזאת, אנחנו לא צריכים לשאול את עצמנו מה הדרך הכי נכונה לחלק עיזבון בין שלוש נשים עם כתובות שונות. זאת לא השאלה. השאלה, עוד פעם, לא, אנחנו לא מחפשים הדרך הטובה, ההגיונית, הפרת, המוסרית, לחלק עיזבון בין שלוש בעלות חוב. זאת לא השאלה. השאלה היא מה חשבו חז"ל? מה חשב התנה של המשנה הזאת? המשנה הזאת, אנחנו נראה אחר כך, היא התנה של המשנה הזאת, זה רבי נתן. מה הוא חשב? לא מה אנחנו חושבים. מה אנחנו חושבים זה לא חשוב, כן? מה הוא חשב, או בצורה יותר כללית, מה חז"ל חשבו, מה דרך המחשבה של חז"ל שהוביל למספרים המוזרים שאנחנו ראינו אותם. זאת השאלה. לא, מה... ואני יודע שבסוף השיעור הזה יבואו אליי אנשים ויגידו, למה לא לעשות ככה וככה? למה לא לעשות ככה וככה? אני יודע את זה. מפני שאת השיעור הזה נתתי לפחות 100 פעמים כבר. כן. אז, וכל פעם בא מישהו, כן, כל פעם. אז זה מבחינה סטטיסטית, זה מובהק לאללה. כן, אז... אז יבואו אליי, למה לא לחלק כך וכך? אז אני אומר, זאת לא השאלה, אנחנו רוצים להבין את המשנה, אנחנו לא רוצים דרך פרט לחלק את העיזבון. אוקיי. אז אם אנחנו רוצים להבין את המשנה, אז ודרך מחשבה של חז"ל, אז בואו נלך למקורות בחז"ל. לא, לא, שים את זה, לשים את זה כאן, ואת זה... ואת זה כאן. אז כאן אנחנו, אני אמרתי שהדיון של הריף משתרע על יותר מדף, יותר משני עמודים עבי קרס, הנה אתם רואים אחד מהם כאן, כן? זה דיון ארוך מאוד וללא שום... ללא שום, אין דיון ארוך כזה, עד כמה שידוע לעבדכם הנאמן בשס של עריף. אנחנו נסתכל על שורה אחת שמה בריף, והוא אומר ככה, ואף רבינו היי גאון זל, יין בה אי ונמי, ומסתברא לי על דרך שניים אורזין בתלית. אז זאת אומרת, במשך הדיון שלו, הריף אומר שרבינו היי גאון הסתכל על הסוגיה הזאת, והיה נראה לו שזה על דרך שניים אוחזין בתלית. אז הנה יש לנו רמז, אנחנו שרלוק הומס, אנחנו מנסים להבין את הסוגיה המופלאה הזאת, והנה אנחנו מקבלים רמז, ובואו נלך באמת לשניים אוחזין בתלית ונראה מה קורה שם. זה כאן. וזה כאן. אני אקריא את זה בבבא מציע, דף ב', עמוד א', שניים אוחזין בתלית. אני אקריא רק מה שמודגש באדום. זה אומר כולה שלי וזה אומר חציה שלי. זה נוטל 3 חלקים וזה נוטל רבייה. אוקיי. אני חושב שזה דווקא טוב שזה כתוב בעברית פשוטה. זה לא צריך תרגום. יש שני מתעיינים. אחד טוען לכל התלית, אחד טוען לכם. אני צריך לעשות את זה בעצמי. אחד טוען ל-90%. מה ההיגיון? למה 3/4 ולא משהו אחר? היה אפשר לחלק שווה בשווה, כן? אז זה היה חצי חצי. היה אפשר לחלק לפי מאות, כן? זאת אומרת באופן פרופורציוני. אחד טוען לכולו ואחד טוען לחציה, אז זה 2:1, היה אפשר לחלק פרופורציוני, 2/3, אבל לא, לא מחלק, מחלקים 3/4. למה מחלקים 3/4? אז ההיגיון, רש"י מסביר את ההיגיון. זה אומר חציה שלי, מודה הוא שהחצי של חברו, ואין דנין אלא על חציה. הלכך, מה שאין דנין עליו, נוטל כל אחד חציו. זה שוב פעם, בעברית צחה וברורה, כן? על מה רבים? רק על חצי הטלית, כן? חצי הטלית, אין בעיה. אז קודם כל, חצי הטלית, שזה שאומר חציה שלי, מודה לזה שאומר כולה שלי, נוטל הכולה שלי. המחלוקת הוא על חצי הטלית. כל אחד לוקח חצי, מי חצי הטלית, זה רבע הטלית, אז הבעל החציה שלי אומר, מקבל רבע הטלית, ובעל הכולה שלי מקבל רבע הטלית, ועוד החצי שעודה לו בעל החציה שלי. וזה היגיון מאוד ברור ויפה. אוקיי, עכשיו זה גם תשים כאן. כן, אז זה הכלל של שניים אוחזן. הכלל של שניים אוחזן הוא חלוקה שווה של הסכום השנוי במחלוקת. זה מה שרשי אומר. אז אנחנו רואים את זה מהגמרא שהרגע ראינו בבבא מציעא דף ב' עמוד א', צריך לחלק 100, אחד טוען ל-50, אחד טוען ל-100, מחלקים 25-75. יש עוד דוגמה בתוספתא לבבא מציעא, יש לי הדפים כאן, אבל כדי לחסוך בזמן אני לא אביא את זה. התוספתא דנה במקרה שזה שניים אוחזים בטלית, זה אומר כולה שלי, וזה אומר שליש שלי. מעצם העובדה שדנים על שליש שלי, אז זה לא ממש שניים או חזין בתלית, כן? למה שהוא יתן שליש שלי? אבל זה, יש איזשהו מחלוקת על סכום מסוים, אחד טוען לכל הסכום ואחד טוען לשליש מהסכום. התוספתא מביאה את זה למשהו יותר כללי מהדין של שניים אוחזין בתלית ממש. כן. אז, ואז התוספתא אומרת שבעל השליש שלי לוקח חצי מהשליש, זאת אומרת 16 ושני שליש, הוא מודה על שני שליש לבעל הכולה שלי, והבעל הכולה שלי לוקח את השני שליש ועוד שישית, זאת אומרת 5/6, 83/3. זה התוספתא. אז אני מנסה כאן להביא כמה מקורות בשס לנושא הזה של חלוקה שווה של הסכום השנוי במחלוקת. חשוב לי להביא כמה מקורות בשס, מפני שאני רוצה להשתמש בכלל הזה של חלוקה שווה של הסכום השנוי במחלוקת, כדי להסביר, לפרש את המשנה שלנו. ולכן חשוב לי שזה יהיה כלל שמופיע כמה פעמים בשס. אז אנחנו כבר ראינו בבוב מציר, בתוספתא לבוב מציר. אנחנו נראה עוד מקרה אחד. אני כשלמדתי בישיבה, אני יודע, זה כבר 60 שנה, משהו כזה, כן? לפני 60 שנה עזבתי את הישיבה, כן? אז יש כאן מישהו בחדר שמבין מילה של יידיש? אף אחד, אחד. אוקיי, אז אני אגיד, כן? אז לימדו אותי בישיבה מרובן פיינט בויך טוירס, כן? זאת אומרת, אנחנו שונים סברות שבאות מהבטן, סברות בטן אנחנו שונים, כן? סברות, לא, מה צריך להיות, מה הגיוני, מה הגון. כל הדברים האלה זה בויכטור, זה בא מהבטן. לא צריך לבוא מהבטן, צריך גמרות, צריך מהשס להביא מקורות, או ממקומות אחרים להביא מקורות. וזה מה שאני מנסה לעשות, זאת אומרת, זה חדר אצלי, לפני 60 שנה, חדר לתודעה. מרובן פיינד בויכטור. אוקיי. אז הנה עוד מקור, והמקור מיבמות. אוקיי. זהו, אני לוקח, זה כל הגמרא, אני חושב שמה זה... נדמה לי שזה דף למד וב עמוד א', למד ח' עמוד א', כן, אוקיי, בסדר. אז מה אומרת הגמרא? ספק בני יבם שבאו לחלוק בנכסי סבא. ספק אמר, הוא גברא בר מתנה הוא ופלגא דידי הוא. ובני יבם אמרי, אחונה את ומנעת אית לך באדן. פלגא דקמודילו שקלה, טילתא דקמודולי שקל. פשלו דנקה, אבי ממון המוטל בספק וחולקן. זה כבר לא עברית צחה, כן? זה כבר לא שם גמרא, אז אני אתרגם. אבל אני רוצה להסביר את הרקע קודם. הדין הוא שביבום, אחרי שהאח בלי ילדים מת, צריכים לחכות 3 חודשים... עד שהיבם מייבם את האישה. והסיבה היא שאחרת יכול להיות שיוולד ילד שלא ידעו מי האבא שלו. כן. אבל מה לעשות? היה מקרה, כבין המייסה, כן? היה מקרה שלא חיכו, כן? אז מה, לתלות אותם בגלל שלא חיכו? לא חיכו, כן? אז יצא ילד שבאמת היה ספק, כן? והספק הזה, זאת אומרת, זה לא ברור מי האבא של הספק, האם זה המתנה, זאת אומרת, האח בלי ילדים שמת, או האם זה היבם. הנה, ניקח את ה... זה כאן, 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 כאן. אוקיי, אז הגמרא אומרת ככה, ספק ובני יבם שהולכים לחלק את נכסי הסבא. מה קורה כאן? המתנה, האח בלי ילדים, מת. היבם ייבם את האישה, יצא ספק. אבל היבם היו לו גם 2 ילדים שהם ללא ספק, 2 בנים שהם ללא ספק. שלו, אוקיי? אחר כך מת היבם גם כן, כן? אבל הסבא נשאר חי, כן? זה טרגדיה, הסבא חי, אבל הוא כבר שיקל 2 בנים שלו. טרגדיה, טרגדיה, מה שהוא צריך לעשות, כן? אז עכשיו גם כן מת הסבא, אוקיי? אחרי שהיבם והמתנה מתו, הסבא גם כן מת, אוקיי? אז עכשיו מתחילים לריב 3 הבנים. והמצב הוא ככה. כן. זה העץ המשפחתי, הסבא. המת, המתנה, היבם, היבם יש לו 2 ילדים. אוקיי, עכשיו, הספק אומר, אני בן המת, ולכן חצי הירושה היא שלי.
מפני שאם אנחנו שואלים מה הירושה של הסבא, אז חצי הולך למת וחצי הולך ליבם, והוא בן המת, הוא היורש היחידי של המת, ולכן חצי הירושה שלו, כן? אז מה הוא טוען לחצי הירושה? בני היבם אומרים, אתה אחינו. זאת אומרת, המצב זה לא ככה, אבל... מתנמת ואין לו שום ילדים, ולכן שום דבר לא מגיע לשום חלק מהעיזבון הסבא לא מגיע אליו, ויש שלושה ילדים ליוון, ואתה אחינו ואתה צריך להתחלק איתנו. אוקיי, אז מה קורה? אז החצי שהוא מודה ששייך להם, החצי שהמתנה מודה ששייך לבני היוון, הם לוקחים חצי מהזה. מה הם מודים ששייך לו? שליש, נכון? השליש שהם מודים ששייך לו, הוא לוקח. נשאר שישית, שהוא ממון המוטל בספק, ולכן חולקים. אז זה בדיוק מה שאני אמרתי. מחלקים 41 ושני שליש, 58 ושליש, כאשר התביעות הן 50 ו-66 ושני שליש. אוקיי, אני רוצה להדגיש כאן שהעיקרון הזה של שניים אוחזין אינו מובן מאליו. הוא מתקבל על הדעת, כן? אבל יש שיטות חלוקה אחרות שהן גם הן מתקבלות על הדעת. למשל, חלוקה לפי מאות או חלוקה שווה, כן? זה... היה יכול להיות שמחלקים חצי-חצי, כן, במצב כזה, או היה יכול להיות שמחלקים לפי התביעות, יחסית לתביעות, אבל לא, כן. זאת אומרת, זאת שיטה מסוימת. השיטה המסוימת הזאת, יש לה א', היגיון, וב', תימוכין בשס. ואולי אני צריך להגיד להפך, א', תימוכין בשס, ובית היגיון, כן? מפני שזה מה שאני מחפש. אני מחפש מה הם חשבו, לא מה אני חושב, לא מה שמקובל. כן. אני רוצה להביא, כן, אפשר לשים את זה כאן, כן. כדי לתרגל את השיטה הזאת, אני רוצה להביא כמה דוגמאות היפותטיות נוספות, רק כדי שאנחנו נבין מהי השיטה הזאת של שניים אוחזין. הדוגמה הראשונה היא שיש שם סך הכל 125, נניח יש עיזבון של 125, ויש כתובות של 100 ו-200, ויש שתי נשים. אז איך הן צריכות לחלק? אז בעלת המאה מודה לבעלת המאתיים על 25, מפני שהיא טוענת רק למאה, לא למאה 25, כן? אז קודם כל, הבעלת המאתיים לוקחת 25, ואת המאה הנותרים חולקות שווה בשווה, יוצא 50-75. נניח שיש בעיזבון, אני לוקח סתם דוגמאות, כן? נומריות, מספריות. נניח שיש שם 66 ושני שליש, ויש שתי נשים, אחת טוענת ל-200 ואחת ל-300, אז כל אחת משניהם טוענת ל-30, טוענת לכל הסכום, כן? אז מחלקות שווה בשווה, 33 ושליש. יש גם, מקרה אחרון, שנניח שיש שם 200, ויש אחת שטוענת ל-100, אחת שטוענת ל-300, אז אין צריכות, בעלת ה-100 טוענת רק ל-100, לא ל-200. אז היא צריכה, היא מודעה לבעלת ה-300 על 100. אז בעלת ה-300 לוקחת את ה-100 הזאת, אחר כך את ה-100 שהיא כן שנוי במחלוקת, מחלקות 50-50, יוצא שצריכות לחלק 50-150. שכל אחד כן, לא, זה היה המקרה ביבמות. זה היה המקרה ביבמות, נכון? אז זה, ראינו מה שקורה. כל אחד מוותרת על משהו לשני, ונשאר, אז כל אחד מקבל מה שהשני מוותר לו, ואז נשאר איזשהו חלק שהוא במחלוקת. את זה מחלקים שווה בשווה. זה היה מקרה, אבל זה פשוט לא בין הדוגמאות האלה, אבל זה בהחלט יכול להיות. וזה באמת היה, אז הוא הסכוון, ביבמות. כן, זה אחד הסיבות שהבאתי את המקרה של יבמות. כן, ככה, כאן זה, כן, כן, בדיוק כאן, כן. אני עכשיו רוצה להכניס איזשהו מינוח, כן? המינוח הוא, אנחנו נגיד שחלוקה של העיזבון אינה תואמת שניים אוחזן. המונח שאני מגדיר אותו הוא באדום. תואמת שניים אוחזן. אם כל שתי נשים מחלקות מה שהן ביחד מקבלות, על פי העיקרון של שניים אוחזן, דהיינו חלוקה שווה של הסכום השנוי במחלוקת. ואני רוצה לטעון אני טוען שכל שלושת החלוקות במשנתנו הן תואמות שניים אוחזן. ואני עכשיו אראה לכם את זה. בוא נראה את השקף הזה. אז הנה זה. אני לא... כן, שאלה.
אנחנו יודעים, או ידעה
נכון.
נכון.
יכול להיות, אינני יודע. יכול להיות, אינני יודע. זאת אומרת, אם היה עיקרון אחר, אז זה בהחלט היה מוצדק, כן? זאת אומרת, יש כאן שוני במקרה. אדוני מצביע על שוני בשני המקרים. המקרה של הכתובות שונה מבחינה מהותית מהמקרה של שניים אוחזים. בסדר? נכון. אבל זה לא אומר שהחלוקה צריכה להיות שונה, כן? ואני מחפש, אני אומר לעצמי, מה, קודם כל, מה היה בראש של רבנו הגאון? הרי אני לא המצאתי את ההשוואה הזאת, כן? רבנו הגאון ממציא. אגב, התקיפו אותי קשות, אבל לא כולם מתבטאים בצורה מנומסת, כמו שאדוני פונה אליי, כן? כן. כן, התקיפו אותי קשות דווקא על הנקודה הזאת. אז אני אומר, מה אתם רוצים ממני, כן? אומרים שזה היהודי, אתה לא יודע ללמוד דף גמרא, אתה לא יודע דף גמרא מהי, כן? ככה כתבו אליי לפני שבועיים, כן? אתה לא יודע דף גמרא מהי. הרי בדיוק, ובדיוק השאלה של כבודו. בסדר, אני אומר, יכול להיות שבאמת אינני יודע דף גמרא מהי, אבל בכל אופן, במקרה הזה, אני לא המצאתי את ההשוואה הזאת. רבינו הגאון, האם אפשר להגיד עליו שהוא גם לא יודע דף גמרא מהי? כן. ככה עניתי להם, הם בינתיים עוד לא שאלו אותי, שלחו לי תשובה. כן. אז בסדר, נכון שיש כאן נסיבות משפטיות שונות. נכון, אבל חלוקה זה בכל אופן חלוקה, צריך לחלק. השאלה שנשאלת היא, האם הנסיבות המשפטיות השונות שיש כאן צריכות להגיד שהפתרון גם הוא צריך להיות שונה? אפשר, יכול להיות, אבל אני לא רואה את זה בשס. אז יכול להיות שגם אם הנסיבות המשפטיות שונות, בכל אופן יש כאן בעיית חלוקה, ויכול להיות שאת בעיית החלוקה צריך לפתור באותו צורה, למרות שהנסיבות המשפטיות הן שונות. טוב, אני רוצה לחזור לדבר הזה. בואו ניקח את המקרה הראשון, את השורה השנייה כאן. אנחנו זוכרים, החלוקה נראית תואמת שניים אוחזין. אם כל שתי נשים מקבלות מה שהן מחלקות, מה שהן ביחד מקבלות, על פי העיקרון של שניים אוחזין. בוא נראה את המקרה השני, שהעיזבון היה 200, והכתובה הייתה, והעיזבון היה 200. עכשיו, החלוקה נקראת תואמת שניים אוחזין, עם כל שתי, אז כל שתי נשים מחלקות מה שהן מקבלות. מה מקבלות כאן, הבעלת המאה ובעלת המאתיים, ביחד, מה הן מקבלות? הן מקבלות 125, כן? איך הן צריכות לחלק את ה-125 לפי שניים אוחזין? אז בדיוק 50-75, ראינו את זה, כן? אז זאת אומרת, מה ששתי אנשים האלה ביחד מקבלות, הן באמת מחלקות לפי שניים אוחזין. כן. מה אם ניקח את השורה הראשונה, בעלת המאה, סליחה, יש שם עיזבון של מאה, בעלת המאתיים ובעלת ה-300, מקבלות כל אחד 33 ושליש. מה הן מקבלות ביחד? 66 ו... שני שליש, כן? אוקיי, יפה. איך הן צריכות לחלק את זה? בואו נסתכל על התרגיל שעשינו. הן צריכות לחלק את זה 33 ושליש. ואומנם כך הן מחלקות את זה, כן? זה מה שהן מקבלות. כן? מה עם השורה התחתונה? ניקח עיזבון של 300. יש כאן בעלת ה-100 מקבלת 50, בעלת ה-300 מקבלת 150.
אז ביחד אין מחלקות, ביחד מה אין מקבלות? ביחד מה אין מקבלות? 200. את זה איך צריכות לחלק לפי שניים אוחזין? 50-150 זה מה שכתוב כאן, כן? אז הן באמת מחלקות 50-150. אוקיי, זה אני עברתי כאן, יש כאן תשע זוגות. יש בכל אחד משלושת המקרים, יש שלוש זוגות של נשים, כן? אז אני עברתי כאן בתרגילים שלנו, אז שלוש עזבונות ושלוש נשים, שלוש כפול שלוש זה תשע, יש כאן תשעה מקרים. אני עברתי רק על שלושה מתוך תשעה מקרים. אתם בבית תעברו על שישה אחרים, הם כולם בסדר, תאמינו לי, חבל על הזמן. אוקיי, בסדר, אז הם, זה מקרה של, זה מקרה של, חלוקה, כל אחד משלושת המקרים הם תואמות שניים, אוחזים. לא, עוד לא. בכל אחד משלושת המקרים הנידונים במשנה, החלוקה האמורה הינה היחידה שתואמת שניים אוחזים. אין אחרות. היא היחידה שתואמת שניים אוחזים. בכל אחד משלושת המקרים. עכשיו זה אני, פרופסור משלר ועבדכם הנאמן הוכיחו את זה, אבל אני לא הוכיח לכם את זה עכשיו. זה לא מאוד קשה להוכיח, אבל גם כן אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. עכשיו בואו נוריד את זה ונשים את זה. זהירות. המושג הזה של תואמת, של חלוקה תואמת שניים אוחזין, אינו לכאורה שיטת חלוקה. כדי לקבל חלוקה שתואמת שניים אוחזין, אני לא אמרתי לכם איך לעשות את זה. זה תנאי. חלוקה מסוימת יכולה לקיים את התנאי, או לא לקיים את התנאי. אנחנו בדקנו, שכל אחד משלושת החלוקות האלה מקיימות את התנאי. אבל אפשר לבדוק כל חלוקה, אם היא מקיימת את התנאי, ובאמת עשינו את זה, או לא. אבל לכאורה אין כאן דרך לחשב חלוקה המקיימת את התנאי. יתר על כן, זה לא פשוט להראות שיש בכלל חלוקה שמקיימת את התנאי, יכול להיות שאין משהו כזה, כן? וזה לא פשוט לראות שיש רק אחד, כן? אבל במשנה שלנו יש חלוקה שמקיימת את התנאי ורק אחד כזאת. ועכשיו בא את החלוקה, את ההגדרה, אנחנו קוראים לחלוקה של העזבון שהיא תואמת שניים אוחזין, אנחנו אומרים שחלוקה של העזבון תואמת שניים אוחזין, אם כל שתי נשים מחלקות מה שהן ביחד מקבלות על פי העיקרון של שניים אוחזין. זאת אומרת, חלוקה שווה של הסכום השנוי במחלוקת. ועכשיו יש לנו משפט כן, אתם זוכרים את המשפטים שלכם בבית ספר תיכון, משפטים בגיאומטריה, אז זה גם כן משפט, זה עובדה מוכחת. לא משנה כמה אנשים יש, ולא משנה מה סכום כתובותיהם, ולא משנה מה גודל העיזבון, תמיד יש חלוקה התואמת שניים אוחזין, ורק אחת כזאת. תמיד. זאת אומרת, התנאי הזה מגדיר את ה... התנאי, אם כי לכאורה הוא תנאי, הוא לא דרך לחשב, אבל בכל אופן הוא מגדיר את הפתרון בצורה חד ערכית. ואני רוצה להציע שזה הכלל שאליו התכוונה המשנה. זאת אומרת, ברור שכמו בהרבה מקרים, המשנה מדברת בדוגמאות. בהרבה מאוד מקרים המשנה מדברת בדוגמאות. ואנחנו צריכים להבין את הכלל מהדוגמאות. ואני רוצה להציע שזה הכלל. אוקיי. יש כאן שתי שאלות. קודם כל, מה כל זה שייך לתורת המשחקים? ושנית, איך אנחנו, פרופסור משלר ועבדכם הנאמן, מתיימרים להגיד משהו בעל ערך על סוגיה שמיטב המפרשים בכל הדורות התמודדו איתה? כן. הרי אנחנו לא מגיעים לקרסוליהם, לא בעומק המחשבה, ולא ברוחב הידיעות. אז אני רוצה להסביר את שני הדברים האלה, כן? קודם כל, אני צריך לספר לכם את קצת מההיסטוריה של העסק הזה. לפני זה כמעט 30 שנה, בשנת תש"מ, הייתי בשבתון בארצות הברית, והגיע אליי מאמר, על השולחן שלי הגיע אליי מאמר, שנקרא A Problem of Rights Arbitration from the Talmud. זאת אומרת, בעיה של בוררות זכויות מהתלמוד. ושם המאמר, שם המחבר היה ברי אוניל. כן, עכשיו אני מיד הרמתי גבות. מה זה ברי אוניל עם התלמוד? כן, ברי אוניל זה לא בדיוק, זה להשתמש בשם המתה, זה לא בדיוק שם יהודי. כן, אז אני התחלתי לחקור את העניין הזה, והברי אוניל הזה באמת לא יהודי, אבל וגם כן הוא אדם יקר ביותר, ואיש בעל רחבים, בעל אופקים רחבים מאוד, ובכלל הוא היה כאן בירושלים לפני שבוע לשם איזשהו כנס. טוב, בכל אופן, את המאמר הזה שלחתי לבני שלמה, השם ינקו דמיו, שהיה אז בישיבת מיר, ואמרתי לו, שלמה, נא לתת את דעתך על המאמר הזה. אני הסתכלתי במאמר, זה היה נראה לי מאמר מאוד מעניין. והוא חזר אליי אחרי כמה שבועות, אז עוד לא היה דואר אלקטרוני, ואמר, אבא, כן, בצורה לקונת, אבא, תסתכל,
בכתובות דף צדיק עמוד א', כן? אז הסתכלתי, ולא הבנתי. וכשחזרתי ארצה, פרופסור משלה ואני עובדים ביחד כבר הרבה שנים, 50 שנה, וקראתי את מיכאל והסתכלנו על הסוגיה הזאת ביחד, ושמתי את הטבלה שהייתה לפניכם, שמתי את זה על הלוח והסתכלנו עליה. ואני אמרתי לכם כבר קודם שבתורת המשחקים, כמו ברוב המדעים, אין פתרונות יחידים. יש מבחר של פתרונות, ואנחנו ניסינו כמה וכמה שיטות פתרון, ואף אחד מהם לא הצליח. ואז אחד מאיתנו אמר, בוא נסתכל על הפתרון, שיטת פתרון שקוראים לו גרעינון, הגרעינון של משחק. והשני אמר, זה לא ייתכן, זה מושג מתוחכם מאוד, ולא ייתכן שחזל ידוע על זה. אז הראשון אמר, קשיוף, המייסר, כן, בואו נסתכל, נראה. בקיצור, זה עבד בול, כן? זאת אומרת, יש כאן תשעה מספרים בטבלה הזאת, כל אחד מהם היה בול. אוקיי, אבל זה היה באמת רק ההתחלה של העבודה, מפני שמה שהיינו צריכים לעשות זה לדלות מההיגיון שמאחורי המושג הזה של גרעינון, מושג שבא מתורת המשחקים, לדלות את ההיגיון שכן היה, שחזל כן היו יכולים לחשוב עליו. ואחד אחד מהעקרונות שמונחים מתחת למושג הזה של גרעינון, זה המושג של קונסיסטנטיות, של עקביות. שאם אתה נותן באיזשהו משחק סכום מסוים לכל אחד מהשחקנים, אז אם אתה לוקח את הסכום הזה ואתה לוקח את סך כל מה שאתה נותן לשחקנים, בחלק, בקבוצה, תת קבוצה מסוימת של כל השחקנים, ואתה מפעיל שוב פעם את אותו העיקרון, אז אתה מקבל את אותם המספרים. וזה, כפי שאתם ראיתם, זה מה שמונח ביסוד הנושא הזה של תואמת שניים אוכזן. בקיצור, אנחנו חיפשנו את ההיגיון הזה הרבה חודשים, ובסופו של דבר מצאנו, כפי שאתם ראיתם. מה יוצא מזה? מה שיוצא מזה הוא אנחנו לא טוענים שחזל הכירו את תורת המשחקים, כן? ברור לנו שחזל לא הכירו את תורת המשחקים, כן? בדיוק כמו שלא הכירו את ה-DNA או את הפיזיקה המודרנית או שום דבר כזה. הם לא הכירו את תורת המשחקים המודרנית. אנחנו הכרנו את תורת המשחקים, משלה ואני, כן? וזה היה המפתח שאפשר לנו, למשלה ולי, להבין את דרך המחשבה של חז"ל. זאת אומרת, אחרי שראינו רק בחישוב שהגרעינון בדיוק מתאים למספרים שבמשנה, אנחנו התחלנו לחפש לפי זה את ההיגיון ש מקשר בין הגרעינון לנסיבות של המשנה, ומצאנו את זה. ובלי המפתח הזה לא היינו יכולים להגיע לפתרון, וזה באמת עונה גם על השאלה השנייה. קודם כל זה עונה על השאלה מה תורת המשחקים שייך לזה, ושנית זה עונה על השאלה מה אנחנו, איך אנחנו, איך יש לנו חוצפה, איך אנחנו מתיימרים להגיד משהו בעל ערך על סוגיה שמיטב המפרשים ב-2000 שנה התמודדו איתה. מפני שיש, היה לנו הכלי הזה שלא היה לכל המפרשים. והכלי הזה נתן לנו את המפתח למחשבה של חז"ל. חז"ל לא היו צריכים לדעת תורת המשחקים, אבל אנחנו נכנסנו למחשבה שלהם בעזרת הכלי הזה. טוב. לא, לא, זה בסדר. יש לנו כאן הוראות גלישה באינטרנט, כן? למי ש... יש כאן שלושה גרסאות שונות של העסק הזה שמופיעים באינטרנט. קודם כל צריך ללכת לאתר האישי שלי שכתוב כאן, אני לא צריך להקריא את זה, זה כתוב כאן על הלוח. עכשיו, המאמר המקורי הופיע בעיתונות העיתונות המקצועית בתשמ"ז, וכדי להגיע לזה צריך ללכת לרשימת המאמרים שלי ולהסתכל בפריט מספר 46, וככה מקבלים את זה. הכל אפשר להוריד מהאינטרנט, להדפיס מה שאתם רוצים. יש גם, כן. אני חושב שרבי נתן ידע, כן. כן, נכון, שאלה מצוינת. ההוכחה של המשפט הזה היא לא פשוטה, אבל היא גם לגמרי בהישג ידם של חז"ל. כפי שתראה, אם תסתכל במאמר השני כאן במוריה, זה בהחלט היה בהישג ידם של חז"ל. אין כאן אף איקס אחד. אף איקס אחד לא נמצא. זאת אומרת, אין כאן שום סימבוליות. ההוכחה, ואני במתכוון, הבאתי את ההוכחה במאמר במוריה כדי להראות שאפשר לעשות את זה עם היגיון, אבל בלי אף שמץ של משהו טכני. כן? אז זה בהחלט היה בהישג ידם של חז"ל, ובפרט של רבי נתן, שהיה ידוע כאדם מתוחכם ביותר. ואולי בגלל התחכום של המשנה הזאת היא לא התקבלה להלכה, כן? לא התקבלה להלכה. אבל בגלל התחכום הזה יכול... בכל אופן, ההוכחה נמצאת שם, ואפשר לקרוא אותה ולהבין אותה, וזה היה בהישג ידם של חז"ל. אז אני חושב ש... ייתכן שידעו, אם לא ידעו, אז אולי ניסו כמה וכמה מקרים, וזה תמיד עבד. אבל יכול להיות שידעו. יש גרסה שלישית שהיא באנגלית, והיא יותר פשוטה להבנה מהגרסה הראשונה, והיא נמצאת גם כן באתר שלי. אפשר להרים את זה קצת כדי שאנשים אולי יוכלו, כן, נכון, היא גם נמצאת באנגלית. אני רוצה להגיד שני דברים בסוף. קודם כל אני רוצה להגיד שיש כאן לא רק משנה, אבל יש גם כן גמרא, ולכאורה הפירוש שאני נתתי עומד בסתירה לגמרא כפי שפרשו הראשונים. אוקיי? אני רוצה להדגיש את זה עוד פעם. לכאורה, הפירוש ששמעתם כאן עומד בסתירה לגמרא כפי שפרשו הראשונים. וזה באמת נכון. אם אנחנו לוקחים את פירוש הראשונים לגמרא, אז אני לא רואה דרך ליישב את הפירוש שאני נתתי למשנה עם הגמרא כפי שפרשו הראשונים. אבל אני כן יכול להסביר את הגמרא ולעניות דעתי בצורה יותר טבעית מהפירוש של הראשונים, לפי השיטה שאני הראיתי לכם היום. זאת אומרת, מה שהראיתי לכם אינו עומד בסתירה לגמרא. עוד פעם, אינו עומד בסתירה לגמרא. מה שזה כן, זה כן לא הולך לפי פירוש הראשונים על הגמרא. אבל אין לי זמן לעשות את זה. זה נמצא במאמר במוריה, במספר 2 כאן, וזה אפשר, אתם יכולים, זה בשער האחרון של המאמר הזה. אני רוצה לגמור עם קטע של, סליחה, זה הגמרא. אני רציתי להביא משהו אחר, סליחה. זה הגמרא שאני מנסה להסביר לפעמים, אבל היום לא ילך לי. אני רוצה להביא כאן, עוד יותר למעלה קצת, תוספת על סוטה, פרק ו', אפשר להרים את זה עוד יותר, הגימל אנחנו אומרים, זה, אוקיי. התוספת הזאת הראה לי הראש ישיבת ישיב יוניברסיטי בניו יורק, כשנתתי את השיעור הזה בישיב יוניברסיטי, וזה יפהפה, אני לא יכול למנע מלהביא את זה. כן, כאן אמר רבי שמעון בן יוחאי, ארבעה דברים היה רבי עקיבא דורש, ודבריי נראים מדבריו. אני לא מסכים איתו, אומר רבי שמעון בן יוחאי, ואני צודק. דרש רבי עקיבא, ותרא שרה את בן הגר המצרית, אשר ילדה לאברהם מצחק. אין צחוק כאמור כאן, אלא עבודת כוכבים. מצחק אצל ישמעאל הוא עבודת כוכבים, שנאמר וישב העם לאכול ושתו ויקומו לצחק. כן, אז זה היה עבודה זרה, זה אצל עגל הזהב. מלמד שהייתה אמנו שרה רואה את ישמעאל בונה במסין וצד חגבים ומעלה ומקטיר לעבודת כוכבים. אז רבי עקיבא הסביר את המושג של צחוק או משחק, שזה אותו דבר אצל חזל, כעבודה זרה. רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, אין צחוק האמור כאן אלא גילוי עריות, שנאמר בא אליי העבד העברי לצחק בי. כן, זה אצל אשת פוטיפר. מלמד שהייתה אמנו שרה רואה את ישמעאל מחבש את האמות, זה הגרא משנה את הגרסה מהגנות לאמות, מחבש את האמות ומענה את הנשים. רבי ישמעאל אומר, אין לשון צחוק אלא שפיכות דמים, שנאמר ויאמר אבנר אל יואב, יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו. ויקומו ויעברו במספר, ויחזיקו איש בראש רעהו וחרבו בצד רעהו, ויפלו יחדיו. כן, אז זאת אומרת, זה אצל המלחמה של אבנר עם יואב, וכשם הרגו אחד את השני, אז זה יקומו נו וישחקו לפנינו, זה מלחמה, וזה נקרא צחוק, משחק. מלמד שהייתה אמנו שרה רואה את ישמעאל נוטל קשת וחיצים ומזרק כלפי יצחק. ואני אומר, אז זאת אומרת, יש כאן שלושה פירושים לבטרה שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק, וזה שלושת העבירות הכי חמורות בהלכה, עבודת כוכבים,
גילוי עריות, שפיכות דמים, רק על העבירות האלה יהרג ואל יעבור. אוקיי. ואני אומר, רבי שמעון בן יוחאי, חס ושלום שיהיה בביתו של אותו צדיק כך. אפשר למי שנאמר עליו כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, יהי בביתו עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים על אותו צדיק, על אברהם אבינו עליו השלום, שאמר כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. זה גם ישמעאל, שיהיה בביתו דברים כאלה, חס ושלום. כן, חס ושלום. נורא יפה. שאני ממש, זה נורא מרגש. רבי שמעון בן יוחאי נורא מרגש כאן. חס ושלום שיהיה בביתו של אותו צדיק. אלא, מה אני אומר? אין צחוק כאמור כאן, אלא לעניין ירושה. שכשנולד אבינו יצחק לאברהם אבינו, היו הכל שמחים ואומרים, נולד בן לאברהם, נולד בן לאברהם, נוחל את העולם ונוטל שני חלקים. והיה ישמעאל מצחק בדעתו ואומר, אל תהי שותים, אל תהי שותים, אני בכור ואני נוטל שני חלקים. שמתשובת הדבר אתה לומד, שנאמר שם בפרשה של ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. מה תשובת הדבר? שם במקום כתוב כי לא ירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. אז על מה הריב? על ירושה. כן. ורואה אני את דבריי מדברי רבי עקיבא. זאת אומרת, מה זה משחק? מה זה תורת המשחקים? ירושה. עזבונות, כתובות. תודה רבה.